חולין דף למד ב' מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. אדם מתחיל לשחוט, שוחט, פתאום הסכין נופלת לו מהיד, צריך ללכת להרים את הסכין ואז הוא ממשיך לשחוט. האם ההשהיה שהוא השתהה בין הזמן שהסכין נפל עד שהוא הרים אותה והמשיך לשחוט, פוסל את השחיטה או לא? עוד מקרים שאדם מתעכב באמצע השחיטה, מתחיל לשחוט, מתעכב באמצע ו... אחר כך ממשיך. זה נקרא שהייה. המשנה שלנו מלמדת את עיקר דיני שהייה, שמשה רבנו קיבל הלכה למשה מסיני, שזה דבר שפוסל את השחיטה לגמרי. נראה גם כמה זמן צריך לשהות כדי לפסול את השחיטה. נפלה הסכין מהידיים של השוחט באמצע השחיטה, והגביה, הוא הרים את הסכין, אבל בינתיים הוא השתהה. מקרה שני, נפלו כליו. הבגדים שלו נפלו באמצע השחיטה. למשל, הוא היה לבוש טלית, ונפל לו הטלית מהכתפיים. הלך, הרים את הטלית בחזרה. והגביה בינתיים, כמה זמן שלקח לו, הוא התעכב. מאז שהוא התחיל לשחוט, כמה זמן שלקח לו לסדר את הבגד עליו בחזרה. זה היה זמן של שהייה מסוימת עד שהוא המשיך לשחוט. מקרה שלישי, השחיט את הסכין לפני השחיטה. הוא התעייף מזה שהוא השחיט את הסכין, עבד כל כך קשה. ואז כשהוא בא לשחוט, התחיל לשחוט ואף התעייף פתאום, ואז הפסיק. הוא כל כך התעייף, עד שכבר לא יכול להמשיך לשחוט בכלל. מישהו אחר לקח את הסכין, הוא בא חברו, ושחט את ההמשך של השחיטה של ההוא, אבל בינתיים היה פה שהייה מסוימת. אז אם שעה כדי כמה זמן שלוקח שחיטה, אז השחיטה תהיה פסולה. רבי שמעון חולק על תנא קמא, על התנא הראשון, והוא אומר, אם שעה כדי ביקור. הזמן של שהייה זה כמה זמן שלוקח בדיקה. בדיקה של הסכין. כלומר, אתה תבאר את שתי השיעורים בדיוק. שיעור הראשון של כדי שהייה, של שהייה זה כדי שחיטה. שואלת הגמרא, מהי כדי שחיטה? האם כמה זמן שלוקח להשלים את השחיטה שההוא כבר התחיל? או כמה זמן שלוקח שחיטה מתחילת השחיטה עד סוף השחיטה? אמר רב, כדי שחיטת בהמה אחרת מתחילת השחיטה ועד הסוף. טוב, זה לגבי בהמה, מה קורה אם האדם שוחט עוף? אמר לי רב כהנא ורב אסי, אמרי לרב כהנא ורב אסי לרב, כדי שחיטת בהמה, הכוונה לבהמה, כששוחטים בהמה, אז משך הזמן שאם אדם שוהה כדי לפסול, זה כמה זמן שוקח לשחוט בהמה, אבל ועוף לעוף, אבל אם שוחטים עוף, אז משך הזמן של השהייה זה כמה זמן שלוקח לשחוט עוף. דיינו, הרעיון הוא כמה זמן שלוקח לשחוט מתחילה ועד הסוף את אותו בעל חיים שכרגע עוסקים בשחיטתו, או דילמה, אף בהמה לעוף, אנחנו עושים שיעור כדי שחיטה של בהמה, אפילו כשעוסקים פה בשחיטה של עוף, שזה כולה מאוד גדולה, כי לשחוט בהמה לוקח יותר זמן מאשר לשחוט עוף. ואם אפשר לשחוט באמת השחיטה של עוף, כמה זמן שלוקח לשחוט בהמה מתחילה ועד הסוף, זה פרק זמן יחסית ארוך. מה באמת התשובה? אמר להו, כשאנחנו למדנו את ההלכות האלה, הייתי קצת מרגיש לא בנוח מהרב. מדובר פה הרי על האמורה שנקרא רב, והוא היה אחיין של רבי חייא. אז הוא אומר, לא הווה, אמר להו, לא הווה בדיחה בי בחביבי, לא היה לי גסות הדעת, כאילו לא הרגשתי כל כך בנוח בחביבי, הכוונה ברבי חייא, והוא לא היה בסבר פנים איתי כל כך, בשביל שאני אשאל אותו את הדבר הזה, די שיילי. התמר, אמר רב, מה באמת ההלכה? אומר רב, כדי שחיטת בהמה לבהמה ועוף לעוף. אבל זה דעתו של רב, שמואל חולק. ושמואל אמר, אפילו שחיטת בהמה שלמה אפשר לתעכב, משך זמן של שחיטת בהמה שלמה, קצת פחות מזה כמובן, אם הוא שואל כמה זמן שלוקח לשחוט בהמה מתחילה ועד הסוף, זה השיעור אפילו לעוף. באמת הוא מקל ואומר שהשיעור של שהייה זה תמיד כדי שחיטת בהמה, מתחילת השחיטה ועד סוף השחיטה. וכן, כי אתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, שרבי יוחנן היה גדול הדור בארץ ישראל, אז בא רבין לבבל לספר את העדכונים, כמה הלכות מעניינות שאמר רבי יוחנן בארץ ישראל. אז הוא אמר, אפילו בהמה לעוף. הוא גם כן מקל ששיעור שהייה זה כמה זמן שלוקח לשחוט בהמה, מתחילת שחיטת בהמה עד סוף שחיטת בהמה, גם אם כעת בפועל השוחט עוסק בשחיטת עוף ולא בהמה, השיעור של שהייה זה כדי שחיטת בהמה. רבי חנניה אומר, דעה שלישית, כדי שיביא בהמה אחרת וישחוט, כמה זמן שלוקח, ככה זה המשך הזמן של השחיטה. ואם האדם עכשיו צריך ללכת להביא מארגנטינה, והוא גר בארץ, אז תחשב את השעות של הטיסה, מה זאת אומרת כדי שיביא? כל אחד לוקח לו זמן אחר להביא, אז הגמרא לא מבינה מה הפירוש כדי שיביא. אומרת הגמרא, יביא אפילו מעלמא, נתת דבריך לשיעורין, מה זאת אומרת? כל אחד מאיפה שהוא מביא, אפילו מקום רחוק, כמה זמן שלוקח לו להביא את הבהמה? זה דבר זה שיעורים לא קבועים. חכמים בדרך כלל כשמתקנים שיעור, מתקנים שיעור קבוע. אני חושב שזה תלוי כל פעם איפה הבהמה נמצאת. אלא כמה זמן השיעור כדי שיביא. אמר רב פאפה, עומדת להטיל לארץ איקה ביניו. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו על כל הדעות של רב, שמואל, רבי יוחנן, הם דיברו כל הזמן כמה זמן לוקח השחיטה בעצמה. אבל פה בא רבי חנינה והוא מביא פרק זמן נוסף. הוא אומר, גם את הזמן שלוקח להפיל את הבהמה לארץ לפני השחיטה. גם את הזמן הזה צריך לקחת בחשבון, אבל מדובר פה כמובן שהבהמה נמצאת פה, והיא כבר עומדת להפיל אותה, כמובן שלוקח להביא אותה, להשכיב אותה. אמרי במערבה משמי דרבי יוסי ברבי חנינה, בארץ ישראל אמרו שיעור אחר בשם רבי יוסי ברבי חנינה. מה השיעור? שיעור רביעי, כדי שיגביהנה, לפני שהיו הופכים את הבהמה, המנהג היה שהם מגביעים אותה. וירביצנה, דהיינו ישכיב אותה, וישחוט, דקה לדקה, כמה זמן שלוקח לעשות את זה לבהמה דקה, כמו צון, כבש, עז, כמה זמן שלוקח להגביע אותה, להפוך ולשחוט, וגסה לגסה, כששוחטים בהמה גסה, שיעור כדי שהייה, זה כמה זמן שלוקח להגביע את השור נאמר, בהמה גסה, להפוך אותו ולשחוט. אמר רבה, השוחט בסכין רעה, הסכין אין לה, היא לא מספיק חדה, אז הוא לא מצליח לחתוך, אז הוא חותך וחותך וחותך וחותך, כל היום עוסק בהולכה ואהבה, אפילו כל היום כולו כשרה, כי הוא לא עשה אף פעם שהיה, הוא לא התעכב רגע, 8, 9, 10, 11, 12 שעות, הוא רצוף עוסק בהולכה ואהבה, אז זה לא נקרא, זה לא נקרא שהייה. כלומר, זה לא פה על מקרה קיצוני, זה כמעט לא שייך דבר כזה. אבל מתכוונים להגיד שכל זמן שבאדם עוסק בשחיטה, אין אצל את המושג של שהייה. שהייה זה כשהוא עוצר מהשחיטה לגמרי, מתמאמה הפרק זמן, רק זה נקרא שהייה. ביי רבה, מה קורה אם באדם התחיל לשחוט, הפסיק פחות משיעור כדי שהייה, המשיך לשחוט, הפסיק עוד פעם, פרק זמן של פחות מכדי שהייה. המשיך לשחוט, עוד פעם מפסיק פרק זמן של פחות מכדי שהייה. אבל אם תצרף את כל הפסקות יחד, זה כן כדי שהייה. האם מצרפים או לא מצרפים? שהיות מהו שיצטרפו? אומרת הגמרא, ותפשוט להעמיד ידי. הוא עצמו אומר שאם אדם שוחט בסכין שהיא לא מחודדת יפה, אפילו כל היום כולו מוליך ומביא, אז הוא לא פוסל את השחיטנו. אז כאן לכאורה גם דובר, הגמרא הבינה שהבן אדם עשה שהייה באמצע, רק פחות מכדי שיעור של שהייה. אתה רואה שלא מצרפים. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. למה? אתם בדלא שעה. במקרה שהאדם חותך בסכין שהיא לא מחודדת, דובר שהוא כל הזמן חותך, לא שעה, אפילו לא רגע, והשאיות שלו, כל השאיות יחד לא מצטרפים לכדי שהייה. ספק. ביי רבונה ברית רב נתן. שעה במיעוט סימנים. אחרי שמאדם גמר לשחוט את רוב הסימנים, כמו שצריך לשחוט מעיקר הדין, אז אחר כך כשהוא בא לשחוט את הרוב, אחרי זה כשהוא בא לשחוט את המיעוט הנוסף שנשאר בסוף, אחרי שהוא שחט רוב, השחיטה הייתה כשרה, הוא בא לשחוט גם את המיעוט אחר כך. אז בין סוף הרוב לתחילת שחיטת המיעוט האחרון שנשאר, שם הוא שעה כדי שיעור שהייה. מה הוא? האם זה נקרא שהייה או לא? תיק או שאלה אותי נעלה, התשובה היא תעמוד. למדנו במשנה הדעה של רבי שמעון, כמה הפרק זמן של שהייה שפוסל בשחיטה, רבי שמעון אומר, אם שעה כדי ביקור, כמה זמן שלוקח לבדוק את הסכין? שואלת הגמרא, מהי כדי ביקור? מי בודק את הסכין? רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, כדי ביקורו של חכם. כמה זמן שלוקח לקחת את הסכין לאדם הכי גדול באותו מקום, תלמיד חכם הכי גדול, להראות לו את הסכין, שיבדוק את זה ולחזור, כמה זמן שלוקח הבדיקה הזאת? אז הוא שאל אותו, אם כן, נתת דבריך לשיעורין, אם כן, אין לך פה זמן קבוע. כל פעם תלוי איפה החכם נמצא, אם הוא נמצא במקום רחוק, איזה פרק זמן ארוך, השיעור של שהייה. ואם החכם נמצא במקום קרוב, אז זה פרק זמן קצר, השיעור של שהייה. חכמים לא מתקנים, פרק זמן שהוא לא קבוע. אומרת הגמרא אלא, כדי ביקור, טבח, שהשוחט עצמו חכם לבדוק את הסכין של עצמו. כמה זמן שלוקח בפועל לבדוק סכין, זה שיעור שהייה. אם אדם מתעכב את השיעור הזה, זה פוסל את השחיטה. אז אם המשנה והגמרא למדנו עכשיו דיני שהייה, שזה אחד מחמשת הדברים שפוסלים בשחיטה שמשה רבנו קיבל הלכה למשה מסיני, המשנה הבאה עוברת לעוד שתי דברים שפוסלים, שזה חלדה ועיקור. חלדה הכוונה שהוא מכניס את הסכין בצורה לא גלויה, שהסכין חודר פנימה, הוא נועץ את הסכין פנימה בצורה שכאילו היא חופרת לעצמה כזה מין גומחה כזאת במקום השחיטה, ועיקור הכוונה שהוא קורע את הסימן לא על ידי חיתוך של החוד של הסכין, על ידי שהוא קורע אותו. אומרת המשנה, שחט את הוושת בבהמה ופסק את הגרגרת, את הקנה, הצינור הנשימה, את זה הוא לא שחט אלא קרה. זאת אומרת, את הצינור של האוכל, הוושת, הוא חתך כדין. עכשיו היה צריך גם לחתוך את הקנה, אבל לא, את הקנה הוא קרה. זה הצטבח שם אולי באחד מהפגימות של הסכין ונקרא. זה לא נחתך בחוד של הסכין. או שזה היה להפך, שהוא קודם כל פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת. או שחט אחד מהם ואת השני הוא לא חתך בכלל והיא לא נפסקה גם. והמתין לה עד שמתה. בקיצור, או שהוא עשה עיקור, הוא קרא את אחד מהסימנים שזה פוסל, או שהוא פשוט חתך רק סימן אחד, ובמה צריך לחתוך שתי סימנים. או שהחליד את הסכין תחת השני. או שהוא החדיר את הסכין תחת הסימן השני, בין הסימן לבין הצוואר. וככה הוא שחט, ופסקו. רבי ישיבה ואומר, נבלה. אפילו טריפה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, החיתוך שבעצם מטריף את הבהמה נעשה במקום השחיטה, סובר רבי ישיבה שזה נחשב נבלה, זה לא נקרא בכלל שהיה פה שחיטה, ולכן אותה בהמה תטמא כמו נבלה, מטמא במגע או במסע. הרבי עקיבא מחדש חידוש והוא אומר שהיא רק תהיה טריפה. מה זאת אומרת? שכמו שכשיש בהמה, שיש בו איזה נקב נאמר בריאה, ואחרי ששחטו, התברר שיש פה נקב בריאה, אז אותה בהמה לא הופכת להיות נבילה. זה לא נחשב שהיא לא נשחטה כדין, דיין שלא היה לה שחיטה כשרה. זה נחשב שהיה לה שחיטה כשרה, רק שהיא טרפה. אסור לאכול את הבהמה הזאת, אבל זה לא מטמא במגע או במסע. אז לפי רבי שמעון, אפילו שכאן במקרה שלנו, כן היה פה טרפה מסוימת, כי הרי נאמר נקרא הקנה, או שהוא חתכו רק את אחד מהסימנים, ואת הסימן השני לא חתכו, או שהוא החליט את הסכין, הוא עשה פה שחיטה לא כשרה. בכל זאת סובר רבי עקיבא, שזה ייחשב טריפה ולא נבלה. כלל אמר רבי ישיבה משום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה, כל שנפסלה במקום שראוי לשחיטה, למשל באחד מחמש דברים שפוסלים, היא נפסלה בגלל שהוא לא עשה את השחיטה כמו שצריך, היא תהיה נבלה. זה לא נחשב בכלל שהיא נשחטה. וזה נחשב כאילו היא מתה בלי שחיטה כשרה. אבל כל ששחיטתה הייתה כראוי, ודבר אחר גרם לה להיפסל. אם השחיטה הייתה בסדר, חתכו את הסימנים כראוי, בלי שום שהייה, בלי דריסה, בלי עקירה, בלי חלדה, בלי שום פסול, ורק שהיה בסוף איזשהו מום אחר, היה איזה נקב בריאה למשל, אז היא תהיה טרפה ולא נבלה. והודה לו רבי עקיבא שבאמת אם הוא חתך במקום השחיטה ושם היה איזושהי טריפה, אז היא באמת תהיה נבלה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שחט את הוושת וכולי, אז למדנו שאם הוא פסק את הגרגרת, קרא אותה, רבי ישיבה ואומר נבלה, רבי עקיבא אומר טריפה. אז יש מחלוקת מה קורה לגבי כשיש במקום השחיטה, אחד מהסימנים נחתך, שלא בשחיטה. לפי רבי עקיבא אמרנו שזה יהיה טריפה. לפי רבי ישיבה, זה יהיה נבלה. בסדר, אז יש מחלוקת. אבל בסוף, והודה לו רבי עקיבא, שאם נפסלה בשחיטתה, היא נחשבת נבלה. עכשיו, הפרק הבא, זה נקרא פרק אלו טרפות. אלו טרפות. תחילת הפרק שם מוזכר מקרה של פסול בקנה או בוושת, כמו שכרגע דיברנו, ושם כתוב שזה יהיה טרפה לכאורה. אז עד עכשיו רבי עקיבא אמר שאם יש מקום שחיטה איזשהו טרפה, זה הופך להיות טרפה, זה לא נבלה. אבל בסוף הוא הודה לרבי ישיבב שזה נבלה, אז מי אומר את המשנה שם באלו טרפות? שואלת הגמרא אורי מין היא, אלו טרפות בבהמה, טרפות, לא נבלות, טרפות. נקובת הוושת במקום שחיטה, שיש נקב בוושת, בצינור שמקבל את המזון. ופסוקת הגרגרת, שהצינור שמקבל את הנשימה, הוא נפסק, נקרא, אז זה נקרא טריפה. עכשיו, עד עכשיו רבי עקיבא אמר שכל פסול, כל דבר חתוך, מנוקב, במקום השחיטה, נקרא טריפה. אז החלנו להגיד שמשנה הולך לפי רבי עקיבא, אבל רבי עקיבא חזר בו והוא מודה לרבי ישיבב שזה נחשב נבלה. אז אם כן נשאלת השאלה, לפי מי זה הולך, המשנה שם באילו טריפות? אמר רבה לא קשיה. כאן במשנה שלנו מדובר שהוא שחט את הוושת ולבסוף הוא פסק את הגרגרת, את הקנה. לעומת זאת, במשנה שם באילו טריפות, כאן מדובר שהוא פסק את הגרגרת ואחר כך לבסוף הוא שחט את הוושת. מה ההבדל? אם הוא שחט את הוושת ולבסוף הוא פסק את הגרגרת, קראת הגרגרת, אז נפסלת בשחיטה היא. אז אני חושב שהיא נפסלה בשחיטה ולכן תהיה נבלה. כי הוא קודם כל, הוא שחט, אחרי שהוא שחט, אז נהיה כאן פסול של הגרגרת. אז באמת נבלה. אבל אם קודם כל פסק את הגרגרת לפני השחיטה כבר, ורק לבסוף שחט את הוושת, אז זה לא נחשב שנהיה פה טריפה בזמן השחיטה. אבל לפני השחיטה היה פה את הטריפה הזאת. אז זה נחשבת כן טריפה. מתי אנחנו אומרים שזה נבלה? אם בשעת השחיטה קרה פה הטריפה הזאת. בשעת שחיטה. אבל אם הטריפה קרתה לפני השחיטה, אמנם זה במקום השחיטה, אבל לא בשעת השחיטה, אלא לפני השחיטה, אז גם רבי ישיבב מודה שזה ייחשב טריפה. ועל זה מדברת המשנה באילו טריפות. במקרה שהגרגרת לדוגמה נפסקה לפני שהתחילו בכלל את השחיטה, אז ודאי שזה נקרא טריפה, זה כמו טריפה בריאה, מה ההבדל? זה לא בשעת שחיטה הרי, זה היה לפני השחיטה, זה מה שהוא מסביר. אם פסק הגרגרת לפני שחיטה ולבסוף שחט את הוושת, כי דבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, ולכן היא תחשב טריפה, כי מה זה שונה אם הגרגרת נקראה או שיש לה נקב בריאה, מה ההבדל? שתיים זה למעשה טריפה שלא קשורה לשחיטה עצמה. אז אם כן, יש לנו פה הסבר ראשון של רבא, שהוא מסביר שגם רבי ישיבה, ושאומר שכשיש איזשהו נקב או חיתוך שאמור להטריף במקום השחיטה, זה נהיה נבלה. זה לא הכוונה רק במקום השחיטה, אלא זה כוונה גם בשעת השחיטה. אבל אם הנקב הזה קרה לפני השחיטה, או הקריאה של ה... גרגרת היה לפני השחיטה, אז גם הוא מודה, רבי ישיבב, שזה ייחשב טריפה, אבל זה המשנה באילו טרפות מדברת. משנה באילו טרפות מדברת, שהטריפה במקום השחיטה היה לפני שהתחילו לשחוט. וכמה שכתוב שזה נחשב נבלה, מדובר שזה קרה אחרי שהתחילו את השחיטה. אז אם קרה פסוקת הגרגרת וכדומה, זה ייחשב באמת נבלה ולא טריפה. זה הסבר של רבא. שואלת הגמרא, אית ורב אחא בר אונא לרבא. שחט את הוושת, הוא התחיל בשחיטה, שחט את הוושת, הוא פסק את הגרגרת, בסדר. מקרה שני, שמזה בעצם הראיה, הוא פסק את הגרגרת לפני שחיטה, הגרגרת נפסקה כבר, ורק אחר כך שחט את הוושת, כתוב כאן שהיא נבלה. הסימן שרבי ישיבב סובר שהבהמה תהיה נבלה, גם אם פסוקת הגרגרת היה לפני השחיטה. עונה הגמרא, אימה וכבר שחט את הוושת מעיקרה. תסביר שמה שכתוב פסק את הגרגרת, מדובר שהגרגרת נפסקה אחר כך. וכאילו צריך להסביר, פסק את הגרגרת ושחט את הוושת. כשהוא שחט את הוושת, כשהוא פסק את הגרגרת, וכבר שחיטת הוושת הייתה לפני כן. כאילו, הגרגרת נפסקה אחר כך. אבל איזה מין דבר זה? שואלת הגמרא, אמר לי שתי תשובות בדבר. שתי דברים שאני לא יכול בגללם לקבל את התשובה שלך. דבר ראשון, חדה, דהיינו כמיתה. אם כן, מה ההבדל בין שתי המקרים? שתי המקרים זה אותו דבר, שקודם כל הוא התחיל לשחוט את הוושת, ואחר כך נפסקה הגרגרת, אז למה מביאים פה שתי מקרים? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, ועוד, אתנן, ואחר כך, מה כתוב כאן? פסק את הגרגרת, ואחר כך שחט את הוושת. אז מה אתה אומר שכשהוא שחט את הוושת, כבר הייתה, מה אתה אומר שכשהוא שחט את הוושת, ואחר כך נפסקה הגרגרת? כתוב פה שקודם כל נפסקה הגרגרת, ואחר כך שחט את הוושת. אז אומרת הגמרא, תירוץ אחר באמת. תירוץ שני להסביר באיזה מקרה רבי ישיבב אומר שאם הטריפה תהיה במקום שחיטה זה יהיה נבלה, ובאיזה מקרה המשנה שם בתחילת האילו טריפות אומרת שזה יהיה טריפה. אלא אמר רבה, באילו טריפות הכוונה אילו אסורות קטני. מה שכתוב אילו טריפות זה לא הכוונה דווקא טריפה, זה יכול גם להיות נבלה. רק הכוונה אילו אסורות. חלק מטריפה וחלק בגלל נבלה. ויש מהן נבלות, כמו נקובת ושת, פסוקת גרגרת, שזה במקום שחיטה זה נבלות באמת, ויש מהן טריפות. שואלת הגמרא, זהו, אז כל הסוגי אסורות כתובים שם באילו טריפות, אז למה לא כתוב שם שתי מקרים שדיברנו לגבי בהמה שנשחיטה בצורה מסוימת, ואפילו בהמה שיש לה טריפה מסוימת, והיא עדיין מפרפרת, יש בה עדיין חיות, והיא כבר נחשבת נבלה. למה לא הזכרנו אותה, את הדוגמאות האלה גם? איזה שתי דוגמאות? מביאה הגמרא. אם באמת המשנה באילו טריפות מביאה את כל המקרים האסורים, ולחשוב נמי דחזקיה, תחשב גם את דבריו של חזקיה. דאמר חזקיה, חזקיה אומר דבר כזה, עשה גיסטרה, אם אדם עשה את השחיטה, שתי חלקים. למשל הוא חילק את הראש לגמרי, למשל בשדרה הוא חתך את כל הרוחב, חתך לרוחב. עשה גיסטרה, אפילו אם עדיין מפרפרת, היא כבר נחשבת נבלה. אם הוא חתך לשתי חלקים, אפילו אם הבהמה עדיין מפרפרת, היא כבר נחשבת נבלה, למה זה לא מוזכר בבהלו טריפות לגבי הנבלות? עוד שאלה. ולחשוב נמי דרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, נתלה ירך, וחלל שלה היא נחשבת נבלה. מה קורה עם בהמה? נחתך לה הרגל, ויש בה גם חלל כזאת, גומה, גם כשהיא יושבת, רובצת, רואים גומה כזאת. במקום של תחילת הרגל, היא נחשבת נבלה כבר, למרות שהיא עדיין מפרפרת, יש בה עדיין חיות. אז למה את שתי המקרים האלה לא מוזכר באילו טריפות? זה הרי גם כן סוגי נבלות. מתרצת הגמרא. כי קטני נבלה דלא מטמאה מחיים. מה שמוזכר שם בהבלו טריפות, זה רק נבלות כאלה שהתחילו להיות נבלה אחרי שהם כבר איבדו את החיות לגמרי. אבל המקרים האלה, נבלה זה מטמאה מחיים, שעדיין היא מפרקסת, כבר מטמאה. ברגע שנחתך לה הרגל, ויש לה כזאת תגומה, כזה מן בור, במקום הרגל, גם כשהיא רובצת, אפילו אם עדיין בחיים, היא מפרפרת, היא כבר נחשבת נבלה. והיא מטמאה במגע או במסע. על המקרים האלה, לא קטן, המשנה לא מדבר. תירוץ שלישי. על רבי ישיבב מצד אחד אומר שאם יש איזושהי טריפה במקום השחיטה זה נקרא נבלה, מצד שני בבהלו טריפות מוזכרים גם טריפות כאלה שנמצאים במקום השחיטה ומזכירים את זה בתור טריפות לא בתור נבלות. אומר רבי שמעון בן לקיש אמר באמת מה שכתוב אילו טריפות הכוונה רק טריפות לא נבלות, וזה לא הכוונה אילו אסורות שזה כולל גם נבלות, לא, באמת אילו טריפות זה רק טריפות. רק מה כן? כאן במשנה שלנו מדובר שהוא שחט ממקום חתך. שאז באמת זה נחשב נבלה. תכף הגמרא תסביר. וכאן, באילו טריפות מדובר, ששחט שלא במקום חתך. שאז זה נחשב טריפה. מה פירוש? מסבירה הגמרא. שחט במקום חתך, אם הוא שחט במקום החתך בגרגרת שנפסקה, אז במקרה כזה, מכיוון שהוא שחט במקום חתך, נפסלה בשחיטה היא. זה נחשב שהיא נפסלה בשחיטה. למה? מכיוון שהוא חתך בסופו של דבר רק את הוושת, כי הגרגרת כבר נפסקה. אז לכן היא נבלה, כי היא לא נשחטה כדין. אבל מתי אנחנו אומרים שהיא נחשבת טריפה? לעומת זאת, שחט שלא במקום חתך, אם הוא שחט במקום אחר, לא באותו מקום איפה של החתך בגרגרת, אז כי טריפה בדבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, ואז היא לא תחשב נבלה. זאת אומרת, אם הוא חתך לא במקום של איפה שנפסקה הגרגרת, אלא במקום אחר, אז אנחנו כאילו אומרים, טוב, השחיטה שלו הייתה בסדר, הוא חתך גם את הקנה, גם את הוושת. זה שבמשך הקנה, במשך הגרגרת, יש מקום מסוים שהוא כבר חתוך, בסדר, זה נקרא כמו שיש איזשהו נקב בריאה, זה משהו שלא קשור בכלל לשחיטה. ולכן היא נחשבת כמו טריפה רגילה שיש לה נקב באחד מהאיברים הפנימיים. ובאמת על זה מדברת המשנה באילו טריפות ואומרת שרק טריפה ולא נבלה. אבל אם הוא חתך במקום החתך כבר, אז את הגרגרת הוא לא היה צריך לחתוך כי כבר הייתה חתוכה. הוא חתך רק את הוושת, אז אם כן זה לא נחשב טריפה, זה נחשב נבלה כי הוא רק חתך סימן אחד. ברגע שחותכים סימן אחד זה לא שחיטה כשרה, זה כמו שהיא מתה בלי שחיטה, ואז היא נחשבת נבלה. וזו המשנה שלנו לפי דברי הרבי ישיביו. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי שמעון בן לקיש אחי, שאם זה שלא במקום החתך היא לא נחשבת נבלה, אלא היא נחשבת טריפה. והאמר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה, את הקנה, ואחר כך נקבע הריאה, שבעצם הקנה מעביר חמצן לריאה. הריאה זה חלק אחד מחובר לקנה. אז אם שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה, ואחר כך הוא שחט את הוושת, השחיטה תהיה כשרה. למה? הרי בזמן השחיטה, כשהוא שחט את הוושת, הרי הריאה הייתה מנוקבת. אז למה השחיטה כשרה? הרי תחת יש פה טריפה בתוך הבהמה הזאת. אומרת הגמרא, חידוש עצום. אלמה, כמן דמנחה, הקנה והריאה ביחד. אחרי שחתכו את הקנה, מבחינתנו הריאה כבר נהייתה מותרת באיזשהו מקום, וזה נחשב כאילו שהקנה והריאה מונחים בדיקול אדמיה. זה נחשב כאילו שמונחים בסל. הוא חתך את הקנה, את הסימן של הקנה, הקנה זה צינור שמתחבר לריאה, כאילו שכבר הריאה יצאה מפה, היא לא קשורה כבר לשחיטה יותר. היא מבחינתה, את הקנה שלה, כבר שחטנו, זהו. עכשיו, הנקב שקרה בה, קרה אחרי שחתכו את הקנה, אז זה לא עושה אותה טריפה. אז אם כן, אחנה מלגבי גרגרת שנפסקה, גם אם הוא חותך שלא במקום החתך, או במקום אחר, כמן דמנחה הקנה בדיקול אדמיה. ואם כן יוצא שמה הוא שחט, הוא שחט רק סימן אחד. כי ברגע שהקנה כבר חתוך, מבחינתנו הוא לא נמצא פה. הוא נמצא בסל. אז מה הוא כן חתך? רק את הוושת. אז מה זה משנה אם הוא חתך בקנה במקום הזה או במקום הזה? תכלס הקנה הזאת כבר חתוכה. ואם כן, היא לא נמצאת כבר לפנינו. אז כשהוא שוחט, הוא שוחט רק את הוושת. אז זה לא נקרא שחיטה בכלל. אז ודאי שהיא תהיה נבלה. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הסבר אחר לבאר מצד אחד המשנה שלנו בדברי רבי ישיביו, שאם יש טריפה במקום שחיטה, אז זה נקרא נבלה, והמשנה באילו טריפות אומרת שזה נקרא טריפה. מסביר הסבר חדש. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן לא קשיא, כאן באילו טריפות מדובר קודם חזרה, לפני שרבי עקיבא חזר בו. ולפני כן הוא הרי אמר, שגם אם יש פה טריפה במקום של שחיטה, זה נקרא טריפה ולא נבלה. אז המשנה באילו טריפות עוסקת לפי דעתו של רבי עקיבא לפני שהוא חזר בו לדברי רבי ישיביו, שאז עדיין הוא אמר שאפילו במקום שחיטה זה נקרא טריפה. וכאן במשנה שלנו מדובר לאחר חזרה, ואז היא באמת נחשבת נבלה. ואת המשנה הזאת באילו טריפות, למרות שרבי עקיבא חזר בו, היא לא זזה ממקומה. ואז שפה מסביר דבר מעניין, לא זזה ממקומה, לא שכחו התנאים ולא עקרו ממשנתם. את אותה משנה שאמר רבי עקיבא לפני שהוא חזר בו, ואף על פי שחזר בו רבי עקיבא, וחזרו ושנו וקבעו במשנתם אף לאחר החזרה. זאת אומרת, המשיכו ללמוד את השמועה של רבי עקיבא לפני שהוא חזר בו, ואחרי שהוא חזר בו, השאירו את המשנה גם לפני שהוא חזר בו. עכשיו, הרי ואף על פי שזו קודמת לזו, אפילו שבפועל הוא חזר בו כבר כאן, ובהמשך רק מוזכר את המשנה של שהוא אמר לפני שהוא חזר בו, הרי פה הוא כבר חזר בו, אז מה אתה כותב אחר כך את מה שהוא אמר לפני שהוא חזר בו? זה לא לפי הסדר. מסביר רש"י שאין בזה שום משמעות, אין סדר למשנה. אמר, מה פירוש אין סדר למשנה? ואף על פי שדבחד המסכת אמרינן בלפני עדיהן, שזה שם של פרק, לפני עדיהן, במסכת עבודה זרה, אמרנו, יש סדר למשנה. אם זה במסכת אחת, יש כן סדר מסוים למהלך של המשניות באותה מסכת. אז אם כן כאן זה במסכת חולין, אז יש כן משמעות לזה שהמשנה של אילו טריפות, שכתובה לפני שחזר בו רבי עקיבא, למה היא כתובה אחר כך? שתהיה כתובה קודם, זה הרי מסכת אחת, צריך להיות כתוב לפי הסדר. מסביר רש"י, כל מה שאנחנו אומרים שמסכת אחת יש סדר למשנה, הנה מילי, כשיש במשנה בסדר של המשנה משמעות הלכתית. הרי מה קורה אם יש משנה אחת שמובא שם המחלוקת, ואחר כך משנה אחרת וכתוב בטור בלי מחלוקת, הלכה פסוקה, אז אם אחר כך כתוב הלכה פסוקה, אז הכלל הוא שאם קודם היה מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. אבל אם קודם כל היה סתם הלכה, ובהמשך יש מחלוקת, אז לא מתייחסים לזה למשנה הקודמת כמו הלכה פסוקה, אלא מתייחסים למחלוקת בגלל שזה כתוב אחר כך. זה מתי שיש משמעות לסדר של המשניות. אנה מילי, סתם ואחר כך מחלוקת, או מחלוקת ואחר כך סתם, שהקפידו החכמים בסידורו משום במחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. לכן הקפידו על הסדר, בגלל שיש משמעות הלכתית לסדר של המשניות. אבל במילי אחרי נייתה, מקרים אחרים, כמו המקרה שלנו, שרצו להביא את המשנה של אלו טרפות לפי הסדר, אז למרות ששם בעצם רבי עקיבא אומר דברים שהוא אמר קודם, זה כתוב אחרי הדברים שהוא אמר אחר כך, אין לזה משמעות. לא קפדין על הסדרה, לא מקפידים על הסדר של המשניות. עד כאן השיעור על דף למד ב'.